פרשת שבוע, פרשת ערימות קדושים. כתוב פרשת קדושים בפרק י"ט, פסוק י"ח: לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. יש כאן שני ציוויים, שניהם ציוויים לא קלים. אומר מסילת ישרים שאצל בני אדם שלא מחופפים את עצמם לתורה, הנקמה זה דבר מתוק מדבש. אם אדם עשה לו רע, הוא לא נח ולא שקט עד שהוא רואה שהוא מקבל את הגמול שלו. אבל התורה מצווה אותנו: לא תיקום ולא תיטור את בני עמך. לא תיקום זה במעשים, ולא תיטור זה בדיבורים. כמו שמביא רש"י כאן מהגמרא ביומה, מה זה נקימה? אם למשל ראובן ביקש לשמעון: תשאיל לי את הפטיש שלך, הוא אמר: לא רוצה לשלך. למחרת בא שמעון וביקש לראובן: תשאילי את המעדר שלך. הוא אומר: לא, כמו שאתה לא השאלת לי, אני לא משאיל לך. זה נקרא נקימה, שיש על זה לאו דאורייתא לא תיקום. ולא תיטור זה לא תיטור זה בדיבור. לא תיטור זה בדיבור. שהוא אומר לו: אני כן משאיל לך, אבל לא כמו שאתה אתמול לא השאלת לי. אפילו זה התורה אוסרת. ויותר מזה מצווה התורה: ואהבת לרעך כמוך. אומר המסילת ישרים: כמוך ממש. זה דבר מאוד מאוד קשה. דבר מאוד מאוד קשה. איך שאדם יגיע לדרגה שהוא להטיב לזולת ממש כמו שהוא מטיב לעצמו, וזה מצוות עשה דאורייתא. ואהבת לרעך כמוך, אני השם. יש בירושלמי דבר על זה שעוזר הרבה להתקרב כמה שיותר לקיום המלא של המצוות האלו. אומר הירושלמי, עם תוספת ביאור בלי נדר, שהבסיס הוא שאדם ירגיש שעם ישראל בכללות זה נשמה אחת כללית שמתחלקת לפרטים. ואז אומר ירושלמי משל: אם אדם היה חותך לחם, אוכל את הסכין ביד ימין ואת הכיכר ביד שמאל וחותך, ונחתך לו היד מהסכין, זאת אומרת יד ימין חתכה עם הסכין בטעות יד שמאל, אז הוא כמובן רץ לטפל ביד שמאל לחבוש את הפצע. כשהוא גמר לחבוש את הפצע, מה הוא עושה? זהו, הוא לא ילך עכשיו לקחת ביד שמאל את הסכין ולחתוך לעשות לעצמו פצע ביד ימין. נקמה, כמו שיד שמאל עשתה פצע יד ימין עשתה ליד שמאל, יד שמאל תעשה ליד ימין. אין בן אדם שיעשה כזה דבר. למה? הוא יגיד: מה, אני משוגע? במקום שיהיה לו פצע אחד, שיהיה לו שני פצעים? מי עושה לעצמו כזה דבר? כיוון שזה אותו אדם עצמו וזה רק שתי ידיים של אותו אדם, אז לא שייך כאן נקמה. אומר הירושלמי: אותו דבר זה כשהתורה אומרת: לא תיקום ולא תיטור את בני עמך. גם כן כך להרגיש. ובאמת לכן מסמיכה התורה ואומרת: ואהבת לרעך כמוך. איך אפשר ואהבת לרעך כמוך? איך אפשר לא תיקום ולא תיטור את בני עמך? בלב שלם לא לקום ולא לטור, על ידי ואהבת לרעך כמוך. שאתה מרגיש שאתם אחד, שעם ישראל זה נשמה אחת כוללת, אז אין לו למי לנקום, אין לו למי לנטור. וזה מסיים הפסוק: אני השם. מה זה אני השם? שהקדוש ברוך הוא מהווה הכל, ועם ישראל זה שפע רוחני. כל הנשמות, כללות ופרטות הנשמות של עם ישראל, זה שפע רוחני שבא מהשם יתברך. והשפע הזה בכללותו, השפע של הנשמות של עם ישראל בכללותו, זה שפע אחד. ובפרטותו הוא מתחלק להרבה פרטים. מביא רש"י מהמדרש על הפסוק: ואהבת לרעך כמוך, אמר רבי עקיבא: זה כלל גדול בתורה. מה הכוונה של הדברים? בדרך הפשט הכוונה, כמו שאומר רש"י במסכת שבת דף ל"א עמוד א', ששם יש כתוב בגמרא שהיה גוי אחד שבא להלל הזקן ואמר לו שילמד אותו את כל התורה כולה על רגיל אחת. אז הוא אמר לו: דהלך סני לחברך לא תעביד. ואידך, זה כל התורה כולה, ואידך פירוש הוזיל גמור. אז יש שתי פירושים ברש"י. פירוש אחד, פירוש אחד, שהכוונה, מה שכתוב שם, כל דהלך סני לחברך לא תעביד, חברך הכוונה להשם יתברך. וזה רש"י ראה עם הפסוק שכתוב רעך וראה אביך אל תעזוב, שהקדוש ברוך הוא נקרא כביכול חבר של עם ישראל. אז זה הכוונה, כמו שאתה לא רוצה שיעברו על רצונך, אל תעבור על רצונו של השם יתברך. פירוש שני אומר רש"י, שהרבה הרבה מהמצוות שבתורה זה מצוות בעניינים שבין אדם לחברו. אז אם אתה נזהר בכבודו של הזולת, אז כבר קיימת חלק גדול מהתורה. אז זה בדרך הפשט ואהבת לרעך כמוך, אמר בעקיבא, זה כלל גדול בתורה, שזה כולל הרבה הרבה מצוות. לא תגנוב, לא תגזול, לא איסור ריבית, שלא לייצר לשני, אדם רוצה שילבו לו בלי ריבית, עושק שכר של שכיר, ביומו תיתן שכרו, איסור להלבין פני חברו ברבים, איסור נעל הדברים, איסור להקות את חברו, ועוד כמה וכמה עבירות שתלויות בבין אדם לחברו, שכשאדם מקיים אותה, ואהבת לרעך כמוך, לאהוב את חברו בלב, אז כבר הוא קיים הרבה מצוות ביחד. אבל בדרך דרש יש לזה עוד כוונה. אם אדם רוצה לקיים את ואהבת לרעך כמוך ממש, הוא מוכרח לשבור לצורך זה את הנטייה הטבעית שלו. בנטייה הטבעית של בן אדם, אפילו אדם שהכי הכי מטיב לזולת, אפילו ניקח אדם שבטבע שלו לעזור לכולם, לרחם על כולם, להיזהר לא לצער אנשים, להיזהר לא להזיק לאנשים, אבל עדיין רחוק הדבר, מרחק עצום מלהרגיש את הזולת ממש ממש בדיוק כמו את עצמו. בדרך הטבע אין לזה כמעט אפשרות להרגיש ממש באמת כמו את עצמו, שצער של הזולת יצער אותו בדיוק כמו צער של עצמו, כשזה באותו רמה של צער מדובר, ששמחה של הזולת משמחת אותו בדיוק כמו שמחה של עצמו. בדרך הטבע אי אפשר להגיע לזה. כדי להגיע לזה, אדם חייב לשבור את הנטיות הטבעיות שלו, לכפוף את רצונותיו, שהרצונות שלו, והרבעת הזה דבר שבלב, שהרצונות שלו משובדים לחלוטין לציווי הבורא. ברגע שאדם מגיע לדרגה הזאת, שהרצונות שלו משובדים לחלוטין לרצון השם, אז כבר כל הדרך וכל התורה כולה פתוחה לפניו. כמו שאומרת המשנה במסכת אבות, בטל רצונך מפני רצונו, שזה התפקיד של האדם, לבטל את רצונו מפני רצון בורו. בתחילת פרשת החרימות, וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו. אומר האור החיים על המקום, ואין את זה כבר כמה פעמים, אומר מה זה בקרבתם לפני השם וימותו? שצורת הפטירה שלהם הייתה מרוב הדבקות בהשם יתברך. יש שם באור החיים דברים יסודיים מאוד בעניין הדבקות. יש כאן אולי חומש עם אור החיים, חומש ויקרא עם אור החיים. יש אומר כאן אור החיים, יש כאן אריכות גדולה מאוד באור החיים על הפסוק הזה, יש לו כמה אופנים איך לבאר את הפסוק, אנחנו רק חלק מהדברים נוכל פה בלי נדר להביא. אומר אור החיים, דיבר השם למשה דרך מיתתן, שהייתה על זה הדרך. איך היה הצורה של הפטירה שלהם? בקורבתם לפני השם, פירוש שנתקרבו לפני אור העליון בחיבת הקודש, ובזה מתו, והוא סוד הנשיקה שבה מתו הצדיקים. והנה הם שווים למיטת כל הצדיקים, אלא שההפרש הוא שהצדיקים הנשיקה מתקרבת להם, ואילו הם נתקרבו לה. והוא אומרו בקרובתם לפני השם, ואומרו וימותו בתוספות וב, רמז הכתוב הפלאת חיבת הצדיקים. תכף בלי נדר נסביר את הדברים יותר. רמז הכתוב הפלאת חיבת הצדיקים, שהגם שהיו מרגישים במיטתם, לא נמנעו מקרוב לדבקות, נעימות, ערבות, ידידות, חביבות, נשיקות, מתיקות, עד כלות נפשותם מהם. והבן, ובחינה זו אין מכיר ריחותה, ומושלל ההכרה לא מפי מין האנושי ולא מפי כתבו, ולא תושג בהשערות מושכל הגשם, ולמשיג חלק מההשגה הזו תבדיל ממנו המונע אותם מהתקבל, ותקראו על ידי סימנים, כי זה הופכה מנגדת שונאה, ותפעול בו פעולה רשומה לשלול ממנו כוח המונעו והמקיימו. ולפעמים תימסהו הנפש ותריבו מריבה גדולה, הוא סוד הוללות הנביאים. ולכשתרבה בחינה זו בפנימיות, תגאל הנפש את הבשר ויצתה מאימה ושבה אל בית אביה. יש כאן קטע שקשה לקרוא אותו, זה ועודי על מתבנן וכולי, לשון קשה. הוא אומר, בייחוד השכלתו בסוד נשמה לנשמתו, ואז נותרה ויהיו יתרי מלאכים בכיסם, וכי יש חיים לחיים שעליהם אמר משה ובחרת בחיים. ויברך ברוך אלוקים חיים אשר סיגל סגולה זו לסגולתו. כוונת האור החיים כאן, צריך דעת הקטע הזה של האור החיים, זה מהיסודות הכי גדולים של המדרגות הגבוהות בעבודת השם יתברך. היו מגדולי עולם שאת הקטע הזה של האור החיים יום יום היו לומדים. זה היה נותן להם כוחות רוחניים. מה רק על דבר, צריך קצת ביאור, תוספת ביאור קצת הדברים כאן של האור החיים. אז נסביר בלי נדר קצת, אין כאן הזמן מספיק להסביר באריכות את הכל, אבל קצת בלי נדר מה שנוכל להסביר. מסביר האור החיים, יש מדרגות גבוהות שאדם יכול לזכות להם. אחת המדרגות הגבוהות זה מדרגת הנבואה. בימינו אין לנו את הנבואה, כמו שאומרת הגמרא במסכת יומא דף ט עמוד ב, וסוטה דף ממחת עמוד ב, וסנדרין דף יד א עמוד א, שמיום שנפטרו חגי, זכריה ומלאכי נפסקה הנבואה מעם ישראל, ירדה הבחינה של נבואה מעם ישראל. יש מדרגה שהיא יותר מנבואה, זה מיטת נשיקה. כך מסביר האורח, זה לא כתוב בגמרא שמיטת נשיקה זה יותר מנבואה, אפשר אולי להוכיח את זה מהגמרא, אבל זה לא מפורש בגמרא. אבל האור החיים כאן כך מבואר, שמיטת נשיקה זה מדרגה יותר גבוהה מנבואה. גמרא במסכת בבא בתרא סוף פרק ראשון אומרת רשימה של צדיקים אחדים שזכו להיפטר במיטת נשיקה. ויש עוד מדרגות פחות מנבואה, יש רוח הקודש, יש מדרגות של מופתים, אבל הצד השווה בכל המדרגות האלו שמדבר עליהם כאן האור החיים, זה שמדובר על מדרגות על טבעיות, למעלה מדרך הטבע. מסביר האור החיים, מה הבסיס של כל המדרגות העל טבעיות האלו? הבסיס הוא אחד, שעל ידי דבקות המחשבה של הצדיקים בהשם יתברך, בצירוף לנקיות המעשים שלהם, הם זכו שנכנסה לתוכם תוספת של נשמה חדשה מדרגה יותר גבוהה מהנשמות הטבעיות. יש נשמות טבעיות, כל אדם הדרגה שהוא זכה, אבל יש סוג בדרגה יותר גבוהה. מה הפירוש שהסוג הזה הוא בדרגה יותר גבוהה. המהות של הנשמה של כל יהודי זה אור רוחני שבא מהשם יתברך. וההערה הזאת הרוחנית נכנסת בתוך הגוף של היהודי. יש בחינה דומה לזה, אבל הרבה יותר גבוהה. מה הכוונה שהיא יותר גבוהה? היא יותר מחוברת לו להשם יתברך. העוצמה של הבחינה האחרת שאנחנו מדברים עליה, היא יותר מחוברת להשם יתברך. חיבור יותר חזק מאשר החיבור של הנשמה. ולכן גם העוצמות הרוחניות של הבחינה הזאת יותר גבוהות. הצדיקים, על ידי הדבקות בהשם יתברך, ועל ידי מעשיהם הטובים, הם זוכים להכניס לתוכם את הבחינה הזאת. כעת, הנשמה היא רוחנית, והגוף הוא גשמי, אבל הגוף יכול לסבול את הנשמה. אף על פי שרוחניות וגשמיות זה דברים קצת סותרים, אבל הגוף יכול לסבול את הנשמה. אבל התוספת של הבחינה שאנחנו מדברים עליה, הגוף פחות יכול לסבול אותה. אז זה תלוי באיזה עוצמה מקבלים את הבחינה הזאת. אם מקבלים את הבחינה הזאת בעוצמה חזקה מאוד, הגוף לא יכול עם זה בשום אופן, ואז מה קורה? זה מיטת נשיקה. הנשמה הראשונה הבסיסית שבתוך הגוף מתחברת עם הנשמה החדשה שהיא בבחינה יותר גבוהה, וכיוון שהגוף לא יכול לסבול את הנשמה היותר גבוהה, שתי הנשמות, הראשונה והחדשה, שניהם יוצאות מהגוף, וזה פטירה, זה מיטת נשיקה. אז זה מסביר החיים, מה זה מיטת נשיקה? שהשם יתברך נתן לאותם צדיקים, כמו שכתוב למשה רבנו, לדוגמה כתוב בגמרא בבבא בתרא סוף פרק ראשון, שהוא מת במיטת נשיקה. מה הכוונה? השם יתברך הכניס בתוכו בחינה חזקה מאוד של הבחינה הזאת. השם יתברך הכניס בתוכו בחינה חזקה מאוד של הנשמה הזאת, שהתחברה לנשמה שלו חיבור בלי להיפרד, ואז הנשמות האלו לא יכלו להיות עם הגוף, והוכרחו שתי הנשמות האלו ביחד לעזוב את הגוף. זה מיטת נשיקה. וגם אצל נדב ואביהו זה המיטת נשיקה. אז מה ההבדל בין המיטת נשיקה של משה רבנו למיטת הנשיקה של נדב ואביהו? משה רבנו, הקדוש ברוך הוא, הביא לתוכם את הבחינה הזאת. ואילו נדב ואביהו, הם הביאו לעצמם את הבחינה הזאת. אם לא שהם עשו את זה, הם לא היו מתים באותו פעם. זה לא שהקדוש ברוך הוא קצב את זמנם שבאותה שעה יהיה להם פטירה על ידי זה. הם בבחירתם הכניסו, התקרבו אל הדבקות הנוראה הזאת, והכניסו לתוכם את התוספת של הנשמה החדשה הזאת. אומר, זה הכוונה, בקרבתם לפני השם וימותו. על ידי ההתקרבות להשם הם מתו. ואומר, מה זה הוו של וימותו? אומר האור החיים, נדב ואביהו הרגישו שאם הם ממשיכים עם הדבקות הנוראה הם ימותו, ואף על פי כן הם המשיכו. הם העדיפו להפריד את הנשמה הראשונה והנשמה החדשה מהגוף ולמות, מאשר להפריד את הנשמה החדשה מהנשמה הישנה. כי כמו שלהוציא מהגוף את הנשמות זה מיטה לגוף, ככה להוציא מהנשמה הישנה את הנשמה החדשה, להשאיר אותה כמו קודם, זה בחינה של מיטה מסוימת לנשמה. כי כמו שהנשמה מחיה את הגוף, כך הנשמה החדשה מחיה את הנשמה הראשונה. ומיטת נשיקה. נבואה זה גם כן בחינה של כניסה של הנשמה החדשה לתוך הנשמה הישנה ולתוך הגוף. אבל זה בעוצמה פחות חזקה, ולכן לא צריך למות מהנבואה. אבל אף על פי כן כתוב ברמב״ם בהלכות יסודי התורה, כשהוא מסביר מה זה נבואה, שהנביא בשעה שמקבל את הנבואה מזדעזע כל גופו והוא נופל וכולי. למה? כי אחרי הכל, אף על פי שזה לא בעוצמה שחייב להיפרד הגוף מהנשמה, אבל הגוף מזדעזע מזה. זה למעלה מהדרגה שהגוף יכול לסבול. משה רבנו, כתוב ברמב״ם שם, שהוא מהדרגה של נבואה לא היה מזדעזע, היה נשאר כרגיל, כי הגוף שלו היה מזוכח יותר. אבל גם משה רבנו, כשזה היה בדרגה יותר גבוהה של מיטת נשיקה, אז כבר היה מוכרחים להיפרד הנשמה והגוף זה מזה. מרמז האור החיים בהמשך דבריו, שכל המופתים שאנחנו יודעים בתורה שהנביאים עשו, זה גם כן מהכוח הזה, פירוש הדברים. האדם יש לו כוחות, לבהמה יש פחות כוחות, ולדומם יש עוד צומח יש פחות כוחות, ולדומם עוד פחות. הכל תלוי בחיות שיש. לבהמה יש איזו בחינה מסוימת של נפש הבהמית, אז היא יכולה לפעול יותר מהדומם והצומח, אבל לא יכולה לפעול כמו האדם. האדם יש לו נשמה אלוקית יותר, אז הוא יכול לפעול יותר, אבל גם הוא יש לו את הגבולות של הטבע. אבל מי שמקבל את התוספת הזאת, היות שהתוספת הזאת היא יותר גבוהה מהנשמה הטבעית, אז גם יש לה כוחות על-טבעיים. זה מה שאנחנו רואים, שהנביאים, אליהו הנביא יחיה מת, את הבן של הצרפית, כתוב בחז"ל זה היה יונה הנביא, אלישע הנביא יחיה את הבן של השונמית, כתוב בחז"ל זה היה חבקוק הנביא, ועוד הרבה הרבה מופתים שמסופרים בנביא, על אליהו הנביא ועל אלישע הנביא ושאר הנביאים. הבסיס של הכל מבואר באור החיים, זה כיוון שמקבלים את הנשמה הזאת. מה הדברים האלו נוגעים לנו למעשה? הרי כבר הבאנו קודם מהגמרא ביומה וסוטה וסנדרין, וגם בגמרא ביומה כפת ומודבט, על פי פירוש רש"י שם שמבואר, שמי שנפטרו חגי, זכריה ומלאכי, יותר אין לנו נבואה. אז אם אין לנו נבואה, אז מה נוגע לנו כל הדברים האלו? ואם אין לנו נבואה על אחת כמה וכמה שאין לנו מיטת נשיקה, שכמו שמבואר באור החיים פה, זה דרגה יותר גבוהה מנבואה אפילו. כתוב במשנה במסכת ברכות בדף למד עמוד ב', שחסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת לפני התפילה. אומרים הטור והשולחן ערוך באור החיים על המשנה הזאת, נדמה לי בסימן צדיק ח', שהם היו בשעה הזאת מתבודדים במחשבתם, מתנתקים מאבלי העולם הזה, ומדביקים את מחשבתם בהשם יתברך, עד שהם היו מגיעים למעלה קרובה למעלת הנבואה. מה מלמדים אותנו פה הטור והשולחן ערוך? דבר נורא. אף על פי שבימינו אין לנו נבואה, אבל הכביש שמוביל לנבואה זה אותו הכביש שיש לנו גם היום בעבודת השם, רק אי אפשר להגיע עד סופו. אז לכן חסידים הראשונים היו זוכים אמנם לא לנבואה, אבל להגיע למדרגה קרובה למדרגת הנבואה. אנחנו שאפילו המדרגה של חסידים הראשונים רחוקה מאיתנו, אבל גם צריך לדעת, זה אותו הכביש. גם בימינו, כשאדם מדביק את מחשבתו ואת מעשיו בהשם יתברך, הוא זוכה על ידי זה לתוספת נשמה, שהתוספת נשמה הזאת נותנת לו כוחות עצומים שלא היו לו קודם, כוחות רוחניים נוראים מאוד. אחד הדברים שמרחיקים את הבני אדם מעבודת השם יתברך זה בני אדם אומרים, אני רואה שבשביל לעבוד את השם יתברך אני צריך מסירות נפש, ואני לא מוכן לזה. אומרים, לא מוכנים לזה. למה? אומרים, בשלמה, אם הייתי יודע שאם אני מתעסק במסירות נפש, בלימוד התורה, בעבודת השם, אני אגיע להישגים עצומים מאוד. בסדר, כדאי להשקיע בשביל זה. אבל אני מכיר את עצמי שאפילו אם אני אתאמץ ואתייגע, אני לא יכול להגיע להישגים גבוהים. אז מה לי להתאמץ? אז צריך לדעת שזה טעות משני סיבות. דבר ראשון, בשביל הדבר הכי קטן בעבודת השם יתברך, כל מאמץ בעולם כדאי. זה דבר ראשון. ודבר שני, אדם לא יכול להגיד עד איפה אני בכלל כבר יכול להגיע. למה? גם אם אתה יכול באמת למדוד את עצמך לפי הכלים שיש לך, לפי הנשמה שלך, לפי הכוחות שלך, אבל אם אתה תתאמץ להידבק בהשם יתברך, אתה תקבל נשמה חדשה, כוחות חדשים שלא היה לך אותם קודם, ואז העוצמה הרוחנית תהיה עוצמה פי כמה וכמה ממה שאתה יכול לתאר. אבל צריך לדעת, כשמקבלים את, אם אדם זוכה באמת לקבל את הכוחות האלו, שני דברים אדם צריך מאוד 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 לשמור את עצמו. האחד, כמה שיותר להיזהר מהכעס, כי כמו שמבואר בזוהר ומביא את זה אריזל בשער רוח הקודש, יש כוח מיוחד למידת הכעס להחליף את הנשמה ולסלק את הנשמה, וביותר זה נכון לגבי אוספות שיש לנשמה. גם את הנשמה הבסיסית מבואר באריזל שרחמנא ליצלן על ידי כעס זה עלול להסתלק מהאדם, אבל ביותר דבר שהוא רק תוספת שהאדם מקבל, זה יותר קל חס וחלילה להסתלק, כך נראה בדברי הרי, ועל זה צריך יותר ויותר שמירה ממידת הכעס. דבר שני שצריך מאוד מאוד לצורך זה, כמה שיותר זהירות בתארת המחשבה. וצריך לדעת שנורא והיום, אדרבה ואדרבה, כמה שאדם יותר זוכה להוספות האלו, אז לפעמים יותר ויותר מזדמנים לו כל מיני ניסיונות קשים על תארת המחשבה. מפני מה? דבר ראשון, כתוב כבר בגמרא במסכת סוכה דף נ"ד סוף עמוד א', כל הגדול מחברו יצרו גדול אמנו. אבל דבר שני יותר מפחיד מזה, כתוב ברשש בהגאות השמש לעץ חיים בשער כ"ו, כמדומני לפרק ב' אם אני לא טועה, אומר הרשש, כמו שיש בנשמה נפש רוח נשמה חיה יחידה, יש בחינות שונות זו למעלה מזו, גם ביצר הרע יש את הבחינות השונות האלו, ואם אדם זוכה לעוד תוספת ברשימה הזאת, גם היצר הרע כך. זאת אומרת שאדם מקבל את החיים האמיתיים, האורות הרוחניים העצומים האלו שהאור החיים מדבר כאן, הוא עלול בצמוד לזה לקבל רחמנא ליצלן ניסיונות קשים מאוד מאוד. ועל מה? בעיקר על תארת המחשבה. למה? כי עיקר הזכייה מבואר באור החיים לזכות אל הדברים האלו של התוספת הזאת של החיות, זה בעיקר על ידי דבקות המחשבה בהשם יתברך. כמו שהוא אומר, שהגם שהיו מרגישים במיטתם לא נמנעו מקרוב לדבקות, נעימות, ערבות, ידידות, חביבות, נשיקות, מתיקות עד כלות נפשותם מהם, זה דברים שמסיקים אותם על ידי דבקות המחשבה בהשם יתברך, אז גם הניסיון על זה, זה הניסיון רחמנא ליצלן על תארת המחשבה. אז זה צריך לראות כמה שיותר האדם, כמה שיותר עולה במדרגות האלו, לשמור את עצמו מכל משמר משני הדברים האלו, מידת הכעס וחס וחלילה היפוך מתארת המחשבה. שזה שני, אם אדם רוצה באמת להגיע למדרגות הגבוהות האלו, צריך ממש ממש בשני הדברים האלו בכל כוחו לשמור את עצמו מהם. והמציאות ידועה שאדרבה, שאדם באמת זוכה להתקרב לדברים האלו שכתובים כאן באור החיים, אז מאוד מאוד עלולים לבוא עליו ניסיונות או בעניין הכעס או בעניין תרת המחשבה, כי כוחות הרע לא יכולים לסבול שיהודי מגיע למדרגות האלו. וכשיהודי מגיע למדרגות האלו, העוצמה של כל מצווה שהוא עושה, כל רגע שהוא לומד תורה, איזה תיקונים נוראים שזה עושה בעולמות העליונים, אי אפשר לתאר. אדם יכול על ידי המדרגות האלו שכתובים כאן באור החיים להכפיל את העוצמה של התיקון שנעשה על ידי הלימוד תורה שלו ועל ידי הקיום המצוות שלו פי מיליונים ויותר מזה. אז כוחות הרע לא מוכנים, מוכנים לתת לו הכל תעשה, רק לא המדרגות האלו, כי במדרגות האלו ברגע הוא מכפיל את הכל במיליונים. וזה לא רק שהוא מכפיל בעולמות העליונים את התיקון, גם העוצמה, כשאדם מגיע למדרגות האלו, העוצמה הרוחנית שהוא זוכה לה היא הרבה יותר גבוהה, הוא מצליח בלימוד הרבה יותר, הוא מבין את הדברים הרבה יותר טוב, זוכר את הדברים הרבה יותר טוב, זוכה לחדש דינים, זוכה לברר סברות, זוכה לכוחות שלא היה לו אותם קודם. אז על זה היצר הרע שם את המלחמות, מלחמות איומות. אבל לא שלכן הבן אדם יסתלק מלחפש את המדרגות האלו, אדרבה. אם היצר הרע יודע שזה העיקר, גם אנחנו צריכים לדעת שזה העיקר. ולהילחם על זה בכל הכוח, כמה שיותר להשיג את המדרגה, את המדרגות האלו. וכבר הבאנו בתחילת הדברים שהיו מגדולי הצדיקים בדורות קדמונים, שאת הקטע הזה של דברי אור החיים היו לומדים יום יום, יום יום. למה? כי כמו שאמרנו, יש פה מפתחות גדולים להשגת המדרגות הגבוהות. יום יום היו לומדים את זה ומתוך התעוררות, ולא זו בלבד, אלא שהם נקטו שהלימוד של דברי אור החיים האלו יש לו כוח רוחני להתחבר באמת אל המדרגות האלו. רק כמו שאמרנו, הדברים האלו כאן זה הדברים באור החיים כתובים בקיצור מאוד מאוד, השתדלנו להסביר עד מקום שיכולנו לפי קיצור הזמן קצת כמה מעיקרי הדברים שלו, אבל צריך עוד הרבה להתייגע. בפרט יש פה איזה קטע שהוא כתב אותו בכוונה בלשון שאי אפשר כמעט להבין אותה אם לא ביגיעה גדולה. כותב כאן: והודיע למתבונן בפנימיות השכלת המושכל, שהשכלת ההשכל תשכיל ההשכלות, ובהשכל בהשכלתו ישכיל, שמושכל ההשכל מושלל ההשכל, וכשישכיל בהרת עצמו ולא עצמו ישכיל, שהמושכל מושכל ממושכל בלתי מושכל, מהשכל השכילו למשכילים בייחוד השכלתו, בסוד נשמה לנשמתו. זה קטע קשה מאוד להבין את זה, מי שירצה יעיין זה, בלי כמה הקדמות כמעט שלא מציאותי להבין את הלשון הזה שעכשיו קראנו. אבל גם כללות הדברים זה דברים נשגבים מאוד מאוד, שאם אדם זוכה באמת להתחבר אליהם יכול להגיע למדרגות עצומות. אבל כמו שאמרנו, כמה שזה גבוה, כל אחד יכול להגיע לזה על ידי ריבוי דבקות המחשבה בהשם יתברך. כעת בדרך כלל לרוב העולם איך הדרך לדבקות המחשבה בהשם יתברך? קשה סתם להדביק את המחשבה בהשם יתברך, זה צריך להיות על ידי אחיזה, על ידי אחיזה במשהו. זה כתוב בקדמונים, באחד הקדמונים מובא הדבר הזה, רב לוי יצחק מרדיצ'וב זצ"ל בספר קדושת לוי כמדומני מביא את זה מהקדמונים, שכשיש אדם זוכה להתעוררות הזאת של הדבקות צריך לעשות לזה כלי להחזיק את האור. מה זה הכלי? הכלי זה בלימוד התורה או בקיום מצווה. כשאדם לומד תורה ללמוד את שהלימוד יהיה מתוך התקשרות להשם יתברך, אדם מתפלל שהתפילה תהיה מתוך השתפכות הנפש להשם יתברך, אדם מקיים מצווה שהמצווה תהיה מתוך, בין אם זה מצווה בדיבור, בין אם זה מצווה במעשה, שהמצווה תהיה מתוך התעוררות לדבקות בהשם יתברך, מתוך התלהטות הנשמה להשם יתברך. וכתוב דבר נורא בספר לשם שבו והחלמה, הוא כותב שם דבר נורא, הוא אומר: אפילו אם אדם ילמד תורה יומם ולילה, יומם ולילה, ויקיים את כל המצוות ויתפלל את כל התפילות ויזהר מהעבירות, ואפילו אומר יכוון את כל הכוונות של הקבלה, אפילו זה אומר, אם אין לו את ההתלהטות של הנשמה להשם יתברך, ההתלהטות שאין מילים בפה להסביר אותה, אומר בעולם האצילות הוא לא מתקן, רק בעולמות בריאה יצירה ועשייה. נורא והיום שהרי בעולמות האצילות בריאה יצירה עשייה, אומר בלי ההתלהטות הזאת בעולם האצילות לא מתקנים, רק בעולם הבריאה יצירה ועשייה. זה חומרה גדולה מאוד, וגם הוא בוודאי מתכוון שלא שלא מתקנים באצילות, רק מתקנים באופן עקיף, לא באופן כל כך ישיר, אבל בכל אפילו אלו שסוברים לא כך, אבל גם הם עומדים לעיקר הדבר, שקם אם אין את ההתלהטות אז התיקון הוא הרבה הרבה יותר נמוך, וההתלהטות הזאת עושה תיקונים עצומים מאוד. ויותר מזה, יש לנו את מה שמבאר כאן באור החיים, שעל ידי ההתלהטות הזאת בשעת לימוד התורה וקיום המצוות, על ידי ההתלהטות הזאת אדם זוכה לתוספת של נשמה עם כוחות על טבעיים, אז זה כבר לגמרי חיים אחרים. ואז על ידי זה, זה נותן כוח לכל לימוד תורה שלו ולכל מצווה שלו לתקן בדרגות נוראות מאוד מאוד. מי שירצה לראות יותר, התקנו בספר, גם בספר התקרבות להשם בפרשת החרמות, וגם בספר דברי יעקב ביאורי אגדות בפרשת החרמות, מועתק שם הלשון של האור החיים הזה, וכתוב שם כמה פרקים של הסבר לדברי האור החיים. זה באופן כללי השתדלתי להסביר גם במה שדיברנו עכשיו את מה שכתוב שם, אבל יש שם כמה הוספות שלא דיברנו אותם עכשיו כמלמן. על כל פנים, נחזור עכשיו לעוד פרט בלי נדר. מה שהאור החיים כאן מסביר ברמז, הוא אומר את זה, שכל המופתים שמבואר לנו בתנך, בנביא, בספרי הנביא, על הנביאים, כמו אליהו הנביא, אלישע הנביא, השורש שלהם זה גם כן מהדרגה הזאת. מאיפה אנחנו רואים את זה? כדברי אור החיים. יש במחילתא, בתחילת הספר, המחילתא זה דרשות חז"ל, זה ספר של דרשות חז"ל על חומש שמות מפרשת בו ואילך. אז יש שם פתיחה למחילתא. אז בפתיחה למחילתא מובא שם פסוקים מספר ירמיהו פרק ממהי. רש"י על המקום בספר ירמיהו מעתיק גם חלק מדברי המחילתא שם. כתוב שם בפסוקים שהקדוש ברוך הוא אמר לירמיהו הנביא להגיד לברוך בן אריה. ברוך בן אריה היה תלמידו של ירמיהו הנביא ורבו של עזרא הסופר. כמו שאומרת הגמרא בסרט מגילה בסוף פרק ראשון, אומרת הגמרא שגדול תלמוד תורה יותר מבניין בית המקדש. מאיפה אנחנו לומדים את זה? שהרי עזרא הסופר עלה מבבל לארץ ישראל בשביל לבנות את בית המקדש. מתי הוא עלה? רק אחרי שנפטר ברוך בן אריה. כל השני ברוך בן אריה היה בבבל והוא היה ראש חכמי הדור, הוא היה תלמידו של ירמיהו הנביא, ועזרא הסופר היה לומד ממנו תורה. ברוך בן אריה באיזה סיבות לא יכל לעלות לארץ ישראל, ועזרא הסופר יכל לעלות לארץ ישראל לבנות את בית המקדש. אומרת הגמרא, אף על פי כן כל אותם השנים שברוך בן אריה היה בארץ, היה בבבל, היה חי, עזרא הסופר לא עלה לבבל, מבבל לארץ ישראל. למה? כדי ללמוד תורה מברוך בן אריה. הרי ברור הדבר שעזרא הסופר אחרי חצי הזמן שלמד אצל ברוך בן אריה היה כבר גדול בתורה פי לא יודע כמה פי בלי סוף, יותר מכולנו ביחד. אבל אלא מה? ללמוד אצל ברוך בן אריה הוא יכל ללמוד יותר טוב ממה שהוא יכל ללמוד לבד. אז בשביל התוספת הזאת שאצל ברוך בן אריה הוא יכול ללמוד יותר טוב, הוא עיכב את בנייה עלייתו לארץ ישראל ועיכב את בניית בית המקדש. מה זה כוח התורה? מה זה הכוח ללמוד מברוך בן אריה? על כל פנים, ברוך בן אריה הזה התלונן שמה, מובא שם בפסוקים בירמיהו פרק ממאי, יגעתי בהנחתי ומנוחה לא מצאתי. מסביר המחילתא, מה הכוונה של התלונה הזאת? אמר ברוך בן אריה, למה נשתניתי משאר תלמידי הנביאים? יהושע בן נון היה תלמיד של משה רבנו וזכה לנבואה. אלישע הנביא היה תלמיד של אליהו הנביא וזכה לנבואה. וכן הלאה וכן הלאה, כמה וכמה תלמידי הנביאים שזכו לנבואה. ואילו הוא תלמיד של ירמיהו הנביא ולא זכה לנבואה, למה? מסביר, שאלה שבגמרא במגילה פרק ראשון כתוב שברוך בן אריה כן היה מהנביאים. אז הנציב מוולוז'ין בפירוש של המחילתא מסביר שהכוונה שהוא רצה יותר נבואה, היה לו מעט נבואה באופן יחסי. אז מאיפה לומד את זה המחילתא שהבקשה שלו הייתה נבואה? משני לימודים. אחד, בזה שהוא אומר יגעתי בהנחתי ומנוחה לא מצאתי. אומר המחילתא, ואין מנוחה אלא נבואה, שכתוב ותנח רוח אליהו על אלישע. אין מנוחה אלא נבואה. מה הכוונה אין מנוחה אלא נבואה? הקדוש ברוך הוא ברא את הנשמה חסרה, חסרה. כמה שאדם ישיג, הנשמה לא מושלמת. בשביל להיות מושלמת הנשמה צריכה את הכוח העל טבעי, התוספת העל טבעית שאומר עליה אור החיים כאן, שהיא התוספת שמביאה את הנבואה. כל עוד שאין את זה, הנשמה לא מושלמת. ואם הנשמה לא מושלמת, אז על זה אומר יגעתי בהנחתי ומנוחה לא מצאתי. וממשיך הפסוק שם ואומר שהקדוש ברוך הוא אמר לירמיהו להגיד לברוך שלא יבקש לו גדולות בזמן שעם ישראל ככה בגלות. אומר המחילתא, אין גדולות אלא נבואה, שכתוב בספר מלכים ב' שהמלך ביקש לגחזי, שהיה בעברו המשרת של אלישע, ביקש לו המלך, ספרנה לי את הגדולות אשר עשה אלישע. אז מזה רואים שאין גדולות אלא נבואה. השאלה היא, הרי בפסוקים שם מה כתוב שגחזי סיפר לו? הוא לא סיפר לו על נבואות של אלישע, אלא סיפר לו על איך אלישע החיה את הבן של השולמית, עשה תחיית המתים. אז איך לומדים את זה אין גדולות אלא נבואה? אלא הכוונה, כמו שאומר כאן אור החיים, המופתים שעשו הנביאים והנבואות שניבאו הנביאים, זה היה שתיהם מאותו השורש. התוספת נשמה הזאת שהיא הנקראת מנוחה, שהיא על זה הוא אמר הגעתי בהנחתי ומנוחה לא מצאתי, היא מביאה שני דברים, היא מביאה את הנבואות והיא מביאה את המופתים. וגם בדורות האחרונים אותם הצדיקים שזכו באמת לעשות את המופתים הגדולים שאנחנו יודעים מכמה וכמה צדיקי עולם, קשה להעריך בדברים. יש מהסטייפולר בספר חיי עולם שהוא מדבר על הכוחות העל טבעיים שהיה לצדיקים בדורות האחרונים, אז הוא כותב שהוא לא רוצה לפרט כדי לא לפגוע, אלו מזכיר, אלו לא מזכיר. הוא אומר, הוא רק מזכיר את המעריל דיסקין שהיה בירושלים, שרק מזכיר אותו שעל המופתים הנוראים שהוא מזכיר רק אותו על המופתים הנוראים שהיה אצלו. אז גם זה, איך הם זכו לזה? זה גם כן על ידי אותו הכוח, על ידי התוספת נשמה שנכנסה להם. אלא אמנם זה לא היה בדרגה של נבואה, כמו שאמרנו שבדורותינו אין לנו כבר את הנבואה, אבל גם הם זכו לתוספת כזו של נשמה. וגם אם רחוק להגיע לדרגה שלהם, אבל כל יהודי ויהודי מישראל יכול להגיע למדרגות של תוספת הנשמה הזאת. כל אחד כפום שיעור הדילי. יש הרבה בחינות, כמו שאמרנו, שיש בחינות שבימינו לא שייכות, אם זה מיטת נשיקה ואם זה הנבואה. אבל יש על כל פעם מיטת נשיקה באופן שהאדם מביא את עצמו לזה, כמו נדב ואבי וזה שלא שייך בדורות האחרונים. על נשיקה מהסוג השני לא כתוב כאן שלא שייך, אבל נבואה לא שייך בדורות שלנו. אבל הדרגות שבדרך לזה, אז זה בכל הדורות שייך. כל אדם יכול, על ידי מה? על ידי הדבקות של המחשבה בהשם יתברך. ואמרנו, עיקר דבקות המחשבה בהשם יתברך בדרך כלל זה בשעת לימוד תורה, או התפילה, או קיום מצוות, או כל עניין של עבודת השם יתברך. ודאי, אדם צריך לראות שגם בזמן שהוא לא עושה שום דבר מהדברים האלו, להשתדל להיות כמה שיותר דבוק במחשבתו בהשם יתברך. אבל לרוב בני אדם זה קשה מאוד לעשות את זה סתם שלא בשעה של איזה דבר מצווה. אז לכן אם אדם רוצה לזכות לדבקות בהשם יתברך, הוא צריך להשתדל גם תמיד להיות עסוק או בלימוד התורה או בקיום המצווה. גם בלי זה, זה דבר חשוב מאוד לנצל כל רגע ללימוד התורה ולעשיית המצוות, אבל גם לצורך הדבקות, כי בלי זה קשה מאוד שאדם יחזיק מעמד הרבה זמן בדבקות. והכוח של הדבקות תלוי הרבה כמה האדם רצוף בזה, כמה האדם משתדל להתמיד בזה. אפילו שנייה אחת של דבקות זה דבר שחשוב מאוד, אבל כמובן שכמה שהדבקות יותר רצופה ויותר בלי הפסקות, אז העוצמה, גם אדם זוכה לדרגות יותר גבוהות של דבקות, וגם העוצמה של מה שהוא מקבל על ידי זה, תוספת נשמה, זה עוצמה הרבה הרבה יותר חזקה. וכמו שהזכרנו, אם האדם רוצה לזכות לדברים האלו, מאוד מאוד חשוב להיזהר משני דברים. האחד ממידת הכעס, והשני מאוד מאוד לשמור את עצמו בטהרת המחשבה. מפני מה, למה זה קשור דף? זה סתם דברים שחשוב לשמור אותם, אבל למה זה קשור לעניין הזה? עניין הכעס, כי יש סכנה בכעס להחלפת הנשמה, והאדם רוצה על ידי הדבקות המחשבה בהשם יתברך לזכות לתוספת של הנשמה החדשה הזאת, אז שזה לא יברח לו חס וחלילה. והטהרת המחשבה, בגלל שחס וחלילה אדם לא זהיר בזה, אז ההיפוך של הדבקות בהשם יתברך, אז את הכביש שבו מביאים את התוספת נשמה הזאת, הבן אדם חס וחלילה הורס על ידי קלקול העניין נגד טהרת המחשבה. אז האדם צריך שני הדברים האלו, אדם שרוצה באמת להגיע לדברים האלו, מאוד מאוד לשמור את עצמו בשני הדברים האלו, מאוד מאוד לשמור את עצמו במידת הכעס, ומאוד לשמור את עצמו בטהרת המחשבה. וגם אם זה מאוד קשה, כי כמו שאמרנו שאדרבה, כשאדם זוכה להתקרב אל הדברים האלו ולהגיע לתוספות נשמה האלו, עלול מאוד לבוא עליו אחד משני הניסיונות האלו, או בעניין מידת הכעס או בעניינים של טהרת המחשבה, אבל ידע להילחם בחוזקה. כי באמת אז מה שאדם זוכה על ידי שהוא זוכה לדברים האלו שכתובים כאן באור החיים, זה זכויות עצומות שאי אפשר בכלל לתאר אותם במילים. אדם זוכה ממש לקבל כוחות עצומים בלימוד התורה ובכל העניינים של עבודת השם, כוחות שכל אדם שיש לו שייכות לעבודת השם כל כך רוצה אותם וכל כך מחכה להם. אז כל מאמץ וכל תרחה כדאית עבור לזכות בעזרת השם לכוחות האלו. השם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להתקרב לשם ברך, כמה שיותר להתחבר לשם ברך. השם יעזור שנזכה כולנו בניין תמידה שמורה בימינו אמן, וביד משך תזכן מורה בימינו אמן.
the
רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל וחבר לא מתאום מצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש שמה רבה, ועל מה דיברה אחיותיהם וימליך מלכותיהם ויצמח פורגני ויקרב משיחי אוהם בחי יכון ויום יכון ורד וכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ובימו אמן, יהיה שמה רבה מברך לעלם ולעל מעל מיה יתברך, וישתבח ותבר ודומה ונצא ותדר ותעלה ותעלה שבית הקדושה בריחו נעלם כל בחדש ורדש ורדם לחמדה נמרן ועל מה ואימו אמן, על ישראל ועל רבנן ועל תלמידון ועל כמדתן מידון ועל כל מן דעסיל מורד הרגשת ודיברם וכדושה ומוחזר ואתה אלן הלכון ולכון חינה וחזנה ורחמה וחיה חם וזה לא יבחר כל כך עמודה מלאה מראה תשמעיה והרב אימו אמן, יהיה שלמה רבה משמעיה חיים מזווה וישועה ונחמה וזווה ופואה וכולה וצחה וחברה ורפצה לכל עמו ישראל אימו אמן, עושה שלמה ורחמה ושמעיה ורחמה וישראל אימו אמן. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני מלך, אדוני מלך, אוי אדוני מלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אוי אדוני מלך לעולם ועד. שבעתנו קבל ושמע צעקתנו, יודע תעלומות, יתגדל ויתקדש ששמה רבה, ועל מה דיבר אחיותיה וימליך מלכותיה ויצמח פורגני ויקרב משיחי אוי בחיי כל יום וכל יום וכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ובימו אמן, יש שמה רבה מברך לעלם ולעל מעל מיה יתברך, וישתבח ויתפאר ותאמר ויתנצל ותאמר ויתעלה ויתעלה שמה לקודשה בריחו לעלם לכל בחדש ולדת ולחתם וחמדן ועל בעל מעל ומו אמן, יש שמה רבה משמעי החיים וזווה משועה ולחמה וזווה ופואה ולא וזכה ורבה רבה ועצם וכל מי ישראל ומו אמן, עושה שמומה וחמה וזווה וכל מי ישראל ומו אמן.